הסיפור של הנשר הגדול עם הזקנים, עם הזקן שהיה תינוק. היום השני היה הסיפור על הגנן. הגנן לבד והכל התפקד. היום השלישי זה הסיפור של הלב ליצור את הזמן וליצור את הזמן, ליצור את העולם, אז צריך התעוררות מלמטה. העולם נברא בחסד חינם ביום הראשון של הבריאה, אבל אחר כך הכל תלוי במעשינו, הכל תלוי במעשה האדם, והעולם שהוא נברא בחסד, הוא ממשיך להיברא בחסד אם האדם עושה חסד. והאדם צריך לעשות חסד של אמת, כדי שזה יהיה דומה לחסד שהשם יתברך עושה. חסד של אמת, חסד של אמת זה ללא אילוצים וללא אינטרסים וללא כוונות צדדיות. השם יתברך כבורא את העולם זה חסד של אמת, כי אנחנו לא משלמים על זה, אנחנו לא יכולים להוסיף לו משהו שאין לו. זה חסד לשם חסד, לא לשם להרוויח מזה משהו, לא מרוויח מזה משהו. ולכן גם מה שאנחנו עושים כהקדמה לך צריך להיות משהו שאנחנו עושים באמת. אז הדוגמה הקלאסית של חסד של אמת זה חסד שעושים עם מישהו שכבר לא יכול להחזיר אותו, חסד שעושים עם מיקום. אבל גם כשעושים חסד עם מישהו שהוא לא באותו, הוא לא באותה קבוצה, הוא לא יכול להחזיר לי כי אני לא פוגש אותו אחר כך, אני נותן למישהו שאני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי, הוא לא חסד של אמת. אם אני יודע שהוא צריך באמת, אבל אין לנו התחייבויות. ובכל חסד, זה עיקר מה שנוגע לנו בהקשר הזה, שבכל חסד שעושים יש נקודה אחת שהיא הנקודה. כי אפילו אם בן אדם נותן תרומה גדולה כדי שכתבו את השם שלו על הקיר, שזה לא נראה אמיתי, אבל אם היה בזה רק שכתבו את השם שלו על הקיר, הוא לא היה נותן. אף אחד לא ייתן, רק די מתפרסם הוא לא ייתן. הוא נותן כי זה נכון לתת. רק יש לו כוונה צדדית גם כן. אז אם כן, מה יוצא? יוצא שאפשר להסתכל על זה בשתי צורות. כמו שדיברנו שבוע שעבר בסוף, על כל חסד שאנחנו עושים אפשר תמיד להסתכל בשתי צורות. אפשר להסתכל בצורה אחת שזה אמיתי, ואפשר להסתכל בצורה אחרת שזה לא אמיתי. תלוי אם אנחנו מחמירים, אם אנחנו בית שמיים, אנחנו מידת הדין. העבודה שלנו זה ללמד זכות. איך אפשר ללמד זכות? על זה לא דיברנו שבוע שעבר. ללמד זכות, כדי ללמד זכות באמת, צריך להיות באמת במקום טוב. דיברנו על זה, נגענו בזה קצת. אז לכן יש מישהו שהוא מלמד זכות. המישהו הזה זה גיבור הסיפור. גיבור הסיפור של היום השלישי הוא המגבגם, כבד הפה. הוא כבד פה כמו משה רבנו, כבד פה, הוא לא מדבר ברור. למה הוא לא מדבר ברור? אתם זוכרים מה הוא אומר על עצמו, מדוע לא מדבר ברור? הוא לא מתערב בדיבורים של העולם. כל הדיבורים שבעולם שאין בהם שבח והשם התברך, הם דיבורים לא שלימים, הם דיבורים חיצוניים. ככה התחלנו את הסיפור של היום השלישי, זה משהו שטחי כזה מלמעלה. אין שם עומק, אין שם אמת, הדיבור לא מגיע עד הסוף, זה דיבור שנעצר באמצע. זה כמו שילד פוחד מהמקל ולא ממי שמחזיק את המקל, וכל כיוצא בזה. אז כל הדיבורים האלה הם דיבורים לא שלימים. אז הוא לא רוצה לדבר את הדיבורים האלה. מה הוא כן עושה? הוא הולך ומלמד זכות על אנשים. למרות שללמד זכות זה גם דיבורים, אבל את הדיבורים האלה הוא לא מדבר עם אנשים. מדבר עם השם. לאנשים הוא אומר שהדיבורים שלהם אין להם שלמות והוא לא רוצה לדבר איתם, אבל כשעומד לפני הקדוש ברוך הוא מלמד זכות, והוא מוצא בכל דיבור של כל אדם, בכל מעשה של כל אדם, בעיקר בכל חסד, הוא מוצא את נקודת האמת, ואז הוא יכול ללקט את כל החסדים ולהביא אותם לכתובת. מה הכתובת שלו? שהוא נותן אותם, נותן אותם לאיש שהוא איש חסד האמת. ככה עקבת פה מעביר את זה לאיש אחר. האיש האחר הזה הוא כבר לא בממד שלנו, הוא כבר לא בן אדם, זה כבר משל, זה כבר דוגמה. הוא מעביר את זה הלאה. אמרנו שזה כמו משה ואהרון, שאהרון מטיל שלום בין איש לאשתו ובין איש לחברו, כן? אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אבל מי שעומד בין העם ובין הקדוש ברוך הוא זה משה, הוא לא אהרון. דיברנו על זה שבוע שעבר, הזכרנו.
מה זה טוב,
נראה?
זה אין מול האנשים,
כשהוא עומד מול אנשים הוא רואה את המצב שלהם, וכשהוא לא עומד מולה הוא יכול לראות את המהות שלהם. וכשהוא מולם זה מבלבל. הוא רואה את זה כשהוא מולם, אבל לא כשהוא מתערב איתם בדיבורים, לא כשהוא שוקע בהם. לדבר עם אנשים זה לא בדיוק לדבר, יכול להיות שהוא כן מדבר, הוא לא מדבר בשפה שלהם. בשפה שלהם הוא נקרא כבד פה. כשהוא מתחיל לדבר זה כמו שיגידו על מישהו אי אפשר לדבר איתו, כל מילה שנייה שלו זה ברוך השם, אם יוצא השם שיעזור לדבר איתם. יש בחינה כזאת שהבן אדם נראה שהדיבור שלו הוא קטוע, הוא לא זורם, אבל האמת שהדיבור שלו זה דיבור עם שלמות, והדיבור שלהם, הוא מסתכל על הדיבור שלהם כעל משהו ילדותי, כמו ילד קטן שהוא חושב, הוא יושב בתוך האוטו ודוחף, חושב שהוא מזיז את האוטו. ילד קטן, ראיתם פעם ילד קטן יושב באוטובוס וחף קדימה? או שהוא משחק במשהו, הוא משחק במשהו, הוא משמיע קולות, הוא חושב שהוא עושה את זה באמת. ילד באמת נכנס לתוך הדבר. עכשיו המבוגר מסתכל, יכול להיות שהוא לא כועס על הילד, הוא שמח עם המשחק של הילד, אבל אם המבוגר באמת ירצה להגיע לאיזה מקום, אז הוא לא ייסע עם הילד במשחק שלו. זאת אומרת, הוא רואה שאין בזה שלמות, אז הוא לא יכול, המבוגר לא יכול לשחק במשחק הזה. אני לא יודע אם זה מעלה או חיסרון.
הוא יכול.
אני לא יודע אם זה מעלה או חיסרון, אבל בהקשר הזה שלנו הוא לא משתף פעולה עם דבר שטחי. אני לא אומר, אצל הילד המשחק הוא לא, לא תבין אותי לא נכון, אצל הילד המשחק זה הדבר השלם ביותר שיכול לעשות, וזה הדבר הטוב ביותר, וזה הזמן שלו לשחק. הילד צריך לשחק, כמו שהוא צריך לאכול וצריך לישון וצריך לשחק. אבל המבוגר זה סיפור אחר, המבוגר צריך לחפש את האמת. האמת בהקשר הזה זה לראות בכל הדברים את יד השם, בפרט בכל החסדים. ואם אני עושה חסד אני יודע שאני רק שליח. עכשיו בוא נחבר את שתי הקצוות של הסיפור, את התחלת הסיפור ואת סוף הסיפור. התחלת הסיפור מדובר על זה שהדיבורים של העולם אין בהם שלמות כי אין בהם שבחים להשם יתברך. בסוף הסיפור מדובר על חסד של אמת. אם נחבר את זה אני מקבל דבר פשוט. אם אני עושה חסד והחסד עצמו הוא שבח להשם יתברך, זה חסד של אמת. אם אני יודע שהחסד שאני עושה הוא לא חסד שלי, הכסף לא שלי, החוכמה לא שלי, הרצון הטוב לעזור לאחרים הוא גם כן לא שלי, ההחלטה, האנרגיה לתת לאחרים, לסבול אותם, להקשיב להם, אם אני יודע שהכל, ככלות הכל, למרות שיש לו בחירה, אחרי ככלות הכל, את הכוח אני מקבל מהשם יתברך, עשיית החסד היא לא מתייחסת לעצמי ואני לא מבקש תמורה. אני שמח שזיכו אותי. הזוהר הקדוש אומר שאם בן אדם זוכה בעיני השם והשם רוצה לתת לו מתנה, הוא מזמין לו אני. הוא שולח לו אני שיזכה לתת לו צדקה, זאת המתנה שהוא שולח לו. יש אפילו מי שאמר אל תיבאנו לידי מתנת בשר ודם, שהשם לא יהפוך אותנו למתנה כזאת, שאנחנו לא נהיה עניים, שישלח אותנו מתנות למישהו אחר. זה כבר חצי בדיחה, הפירוש הזה. אבל על כל פנים, אז אם אני קיבלתי מתנה, אם אני קיבלתי, מה יש לי, מה לדרוש עוד תמורה? קיבלתי. השם שלח אליי אני, נתתי לו מה שנתתי לו, קיבלתי כבר את התמורה, מה אני מבקש עוד? אז ודאי שזה חסד של אמת. עכשיו אנחנו רואים שאותו אחד שהוא מחפש בכל דבר את שבחו של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעשות חסד של אמת, והוא יכול גם לראות בחסדים של כולם חסד של אמת. כי הוא רואה את נשמתו של האדם, הוא רואה שהנשמה של האדם באמת מתייחסת לזה כאילו שהיא קיבלה מתנה. למרות שבמודעות הבן אדם רוצה שיכתבו את שמו על הקיר, שיתנו לו הרבה כבוד, אבל נשמתו בפנים היא רוצה את הטוב. אז עכשיו הוא לוקח, הוא מלקט את כל החסדים הטובים האלה, הוא מעלה אותם למעלה, בזכות זה נוצר העולם. כיצד נוצר העולם? בזכות זה נוצר הזמן. וכשהזמן ישנו כבר יכול לבצור עולם. לולא החסדים של אמת שאנחנו עושה, הזמן הוא עומד על, על הבחירה שלנו. בעצם הזמן לא קיים, אין זמן. הזמן זה דבר וירטואלי, אין זמן. זה שהזמן קיים זה בגלל שאנחנו מתחזיקים אותו כל הזמן. זה פלא להגיד את זה, אנחנו מתחזיקים אותו כל הזמן, אנחנו מדברים בשפה של הזמן. אבל זה מה שעושה את הזמן. הזמן הוא כל כך, אני לא רוצה להגיד נמוך, כי נמוך זה כבר מילה שעולה מהלקסיקון שלנו. הזמן הוא כל כך לא זה יחסית לקדוש ברוך הוא, שליצור את הזמן זה פלא, זה חידוש. זה כמו להחזיק משהו באוויר בלי להחזיק את זה. מה קורה? רגע אחד אחרי זה, זה כבר לא באוויר הזה. ככה זה, להחזיק את הזמן ולהחזיק את הפלא הכי גדול. אנחנו כל כך, אצלנו הזמן הוא לא פלא, אצלנו בלי זמן זה פלא. אנחנו לא יכולים לדמיין מה זה בלי זמן. אבל אם המעבר החריף הזה בין הזמן ללמעלה מהזמן, תתארו לעצמכם שאת אותו מעבר חריף צריך לעבור גם מי שיורד מהלמעלה מהזמן אל תוך הזמן. זה אותו היגיון. אם זה מעבר לא מובן לעלות מהזמן אל הלמעלה מהזמן, אותו לא מובן יהיה גם לרדת מהלמעלה מהזמן אל תוך הזמן. נתנו על זה דוגמאות שבוע שעבר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו עוד פעם. זאת אומרת שזה פלא גדול, והפלא הזה צריך כל פעם לחדש אותו. הוא לא יכול להחזיק מעמד. איך שהוא נוצר, הוא צריך להיות נמוג. עד כאן פחות או יותר קראנו. נראה את זה עוד פעם, ממש את השורות האחרונות, אצלי מתחיל שם קטע, וזה האיש חסד האמת הנעל, יש לו השגחה על זה. על כל הסיפור הזה שהלב נותן מתנה יום אחד למעיין, וכשנגמר היום הם מתחילים להשתוקק אחד לשני ולשיר שירים וחידות. לא דיברנו גם על השירים והחידות, עוד מעט נראה. וכשמגיע היום, בסופו ממש, להיות נגמר ונפסק, אזי זה האיש חסד האמת, הוא נותן במתנה יום אחד מה שהוא צירף מכל החסדים, יום אחד ללב, והלב נותן היום למעיין, ואז יש שום זמן למעיין. עד כאן קראנו. אז הסיפור של החידות, הסיפור של השירים בתנ"ך, יש פסוק ידוע מאוד בתחילת ספר, שיר השירים אשר משלמה. הבעל התניא אומר בליקוטי תורה שכל עולם זה כמו אוקטבה, כל עולם יש בו 10 ספירות, זה כמו אוקטבה של 10 תווים, וכל העולמות, אז כל עולם הוא שיר, וכל העולמות ביחד זה שיר השירים.
אבל אוקטבה זה לא 10, זה שיר.
נכון, זה אוקטבה אחרת. הוא לא מנסה לעשות הקבלה מספרים. עצם מה למדת שם, יש גם סולמות שיש בהן רק 5. תלוי איזה מגינה זאת, כנראה שזאת מגינה שאנחנו עוד לא מכירים אותה. כתוב שהכינור של העתיד לבוא יהיה לו 10 נימין, יכול להיות שזה רמז. על כל פנים, כל עולם שר שיר להשם יתברך. כל עולם בעצם המציאות שלו הוא שיר ושבחה להשם. כל העולמות ביחד זה שיר שכלול מכל השירים. כל עולם הוא בית בתוך השיר. השיר הזה הוא שיר השירים. וזה כתוב שם אשר משלמה, וחז"ל אמרו שלמה זה אחד מהכינויים של הקדוש ברוך הוא. המלך שהשלום שלו. זה הסיפור של השיר. ובמובן שמתי שהולכים ונפרדים זה מזה, אז השירים מתחילים לבלוט, לזה יש שיר כזה ולזה יש שיר אחר, זה כבר לא אותו שיר. אחר כך יש חידות. העולם שלנו, גם על זה, דיברנו על זה פעם בהקשר אחר, העולם שלנו בנוי או כמו משל או כמו חידה. ולא איך אנחנו מסתכלים עליו. בדרך כלל, מה יותר קרוב לפתרון, לנמשל? המשל או החידה? המשל. החידה היא כמו אבן נגד. אבל ממה יש יותר סיכוי שנגיע לפתרון? ממשל? ממשל לנמשל או מחידה לפתרון? איפה יש יותר סיכוי? אם לא יספרו לנו שזה משל, ולא יספרו לנו שזה חידה. מאיפה יש יותר סיכוי שנגיע לפתרון? מהחידה. כי אם לא יגידו לנו שהמשל הוא משל, נחשב שזה סיפור שהיה. נחשב שזה סיפור שהיה, אז נשאר עם זה. על החידה אנחנו לא יכולים לחשב שזה סיפור שהיה. כי החידה היא בתוך עצמה, היא לא מתאימה. אחרי זה מפסיק להיות חידה. החלקים של החידה לא מתאימים אחד עם השני. החידה יוצרת לנו תמיהה, פלא. אז אנחנו ממשיכים לחשוב עד שמגיעים לפתרון. זאת אומרת, לפעמים העולם הוא כמו משל, ואז המצב באופן כללי יותר טוב. אז אם יש לנו שכל, אז הוא ממשיך להתאם כמו משל, אנחנו מחפשים את הנמשל. ברגע שאנחנו מאבדים את הדעת וחושבים רק על המשל, אז העולם יורד בדרגה. הוא מתחיל לראות כמו חידה. כשהוא מתחיל לראות כמו חידה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לחפש את הפתרון. זה קורה בחיים הרבה, זה קורה אצל כל אחד. הוא כזה מין לא כך ולא כך, כמו שאומרים, ככה באמצע. לא טוב לו, לא רע לו. אז בסדר. כמה בן אדם הזה פותר את החידה של עצמו? יש לו משל ונמשל לכל בן אדם. המשל זה מה שהוא רואה עכשיו. הנמשל זה לאן שהוא אמור להגיע. לכל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל לאן שהוא אמור להגיע. אם הוא לא רואה לאן הוא אמור להגיע, אז פתאום שמים לו אין כניסה כזה על החיים שלו, פתאום הכל נתקע לו. הוא רוצה להתפלל, הוא לא יכול, הוא רוצה ללמוד, הוא לא יכול, הוא רוצה לעבוד, הוא לא יכול, הוא לא יכול להתרכז, הוא לא יכול. מה נשמע? אל תשאל, כל על הפנים. אבל מה זה אומר? זה אומר שמרחמים עליו, לא רוצים לתת לו להישאר בתוך החלום. אז שמים לו, משנים לו, מסובבים לו את הגל, כמו שאומרים, את הכפתור של הגלים. כאילו תחנה אחרת שתשדר לו, פתאום מרגיש שמדברים עליו בסיני. עכשיו זה כבר לא יעזור לו, עכשיו הוא צריך למצוא את התחנה האמיתית. לכן יש בעולם, ככה זה מופיע בספרים, הדוגמאות האלה, לא המצאתי אותן. לפעמים העולם נראה כמו משל, ולפעמים העולם נראה כמו חידה. וכשהעולם נראה כמו משל, אז הוא יותר דומה לשיר. שירים ומשלים הולך מאוד ביחד. חידות ושירים גם יכול ללכת ביחד. אבל כשקוראים שיר שהוא חידה, זה מאוד נחמד השיר עם המשקל של השיר, עם הכל, אבל זה שזה חידה, זה מוציא לזה קצת את הטעם. אנחנו אוהבים שיר שיהיה לנו טוב. לא שיעמיד בפנינו מין דבר כזה, השיר, החידה היא תמיד אומרת לנו, מה חידה אומרת לי? חידה אומרת שניתן בי, זה בעצם מה שחידה אומרת. לראות את זה בשיר, אז חבל להפסיד את השיר. אז בדרך כלל בשירים יש משלים, רוב השירים הם משלים על משהו. כל שיר השירים הוא משל אחד גדול. רק יש לפעמים שגם החידות הם משלים. וגם החידות בנויים בצורת שירים, זה מה שהתכוונתי לומר. כאן יש לנו, לא יודע מה הכוונה כאן, אבל בכל פנים כתוב כאן שיש ביניהם חידות ושירים ומתגעגעים. עכשיו, המובן כאן, בהקשר שלנו, המובן שהלב והמעיין נפרדים זה מזה, הם הרי לא נפרדים באמת. הם נפרדים כי נגמר היום שהם קיבלו, ואין להם את המחנה המשותף של הזמן שהם יכולים לתפקד. והמעיין הוא למעלה מהזמן, והלב יישאר בתוך הזמן, הלב הוא שורש הזמן. אז ברגע שהלב לא יכול לתת יותר יום למעיין, המעיין שהוא כאילו הכתר או החוכמה או משהו מאוד גבוה, המלכות של האינסוף, דיברנו. יש אבן ומהאבן יוצא מעיין. אז המעיין הזה הוא יעלה מהאופק של הלב. הם נפרדים זה מזה, הלב ייפול לתוך הזמן, המעיין יעלה מעל הזמן, ואז הלב יאבד את הקיום שלו וכל העולם יאבד את הקיום שלו. עכשיו זה הרי לא ייתכן שהעולם יאבד את הקיום שלו. מי שזוכר את כריתת הברית של נוח אחרי המבול, זה מין כריתת ברית כזאת שבסוף זה יהיה. אז מה זה כל הפרידה הזאת? הפרידה הזאת זה כדי להדגיש את הצורך בחיבור המחודש. אז זה ממש כמו שיר וכמו חידה וכמו כל זה, שיר וחידה ביחד. השיר זה החיבור והחידה זה הפירוד. החידה זה הניקור, ואנחנו נפרדים אחד מהשני. כשאתה רואה חידה, זה עושה לך מין... זה לא מדבר אליך, החידה. אתה צריך להיות חוצפן בשביל להיכנס לתוך החידה ולפתור אותה. אבל כשמדברים על, על שיר, שיר זה דבר שמושך את הלב. פה בפירוד שלהם יש גם שיר וגם חידה. עכשיו יש כאן קטע שהתחביר שלו הוא קצת קשה, אבל אני הסתכלתי ביידיש, המזל שיש לי שאני קורא יידיש, אז שם זה, לפי היידיש צריך לקרוא את זה טיפה אחרת. כאן כתוב, וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם. אי אפשר להסביר דבר כזה. הוא הולך אל מקום. מה זה הוא הולך ממקום? הסתכלתי ביידיש, כתוב במקום המילה הולך, כתוב מגיע. ואז זה מסתדר. וכשזה היום מגיע ממקום שהוא בא משם, אזי, וכמו כן, כך כתוב שם, במקום האזי, כתוב כמו כן, כשהוא הולך, הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד. זאת אומרת, לפי היידיש, לפי הטקסט, שזה, נדמה לי שהרב שטיינזלץ אמר פעם, היידיש זה שפת המקור של הסיפור. העברית זה התרגום. הוא אמר שאם יש בעיות בטקסט, שיסתכלו ביידיש. המשמעות של זה כך, הכל מתחיל עם שיר ועם חידות ונגמר עם שיר ועם חידות. כל יום כשהוא מגיע, כשהוא מתחדש, הוא מתחדש עם חידות ושירים, וכשהוא נגמר, הוא נגמר עם שירות וחידים, עם שירים וחידות. מה העניין? העניין הוא שכשהוא נגמר, זה נאמר הכל בצורה של השתוקקות ושל פרידה. וכשהוא מתחיל, זה מתחיל עם התחלה חדשה, כאילו לא היה. כי אחרת הרי אפשר להתייאש. אתמול גם התחיל יום, ובסוף היום חשבנו שאנחנו כבר נגמרים. אז מה יהיה? היום יהיה עוד פעם אותו דבר? זה לא מעניין אותו. היום הוא שמח, היום הוא נולד מחדש. זה מה שחזר רמזו בו, בכל יום יהיו בנחת החדשים. ושיש בהם כל החוכמות. בתוך השירים ובתוך החידות יש את כל החוכמות. עכשיו כן יש חוכמות אמיתיות. להבדיל, הרי הסיפור התחיל עם אספה של חכמים, חכמולוגי, שאחד התפאר שהוא המציא נשק, ואחד התפאר שהוא המציא אבק שריפה, וחוכמות שהן לא חוכמות. וחוכמות, חוץ מזה שאפשר לעשות עם זה רק דברים נוראים, אבל זה חוכמות, אפשר גם לעשות עם זה דברים טובים אם צריך, אבל זה חוכמות שכל אחד מתפאר שהחוכמה היא שלו. זה חוכמה שאינה חוכמה בגלל שהוא מנתק אותה מהשורש. כאן החוכמות שבתוך השירים והחידות זה החוכמה איך להתחבר לשורש, איך הלב מתחבר למעיין ואיך קשה לו להיפרד ממנו. זה חוכמה מסוג אחר לגמרי. ויש שינויים בין הימים. כל השירים והחידות מסביב מסביב לכל יום, אבל יש שינויים בין הימים. כי יש יום ראשון בשבוע ויום שני, כל יום מרמז על מידה אחרת, בכל יום נבראו דברים אחרים. וכן יש ראשי חודשים. ראש חודש זה פוטנציאל של חודש. זה הראש החדש של החודש החדש. וימים טובים. כל יום טוב הוא כמו שיש באדם, יש גוף. יש לו איברים. בוא נגיד, יש לי עין. העין שלי היא העין של כל הגוף. היא מראה את הדרך גם לרגליים, איך ללכת. היא לא עומדת בפני עצמה, היא עין. כשאנחנו מדברים על פסח, למשל, פסח הוא הפסח של כל השנה. כל השנה מקבלת את החירות מחג החירות. כל השנה מקבלת את היראת שמיים מראש השנה, ואת המחילת עוונות מיום כיפור, ואת השמחה מסוכות, ושמחת תורה, את התורה משבועות. זה היום של כל השנה. אז ביום הזה נמשך המשכה כללית על כל השנה, לא רק לאותו יום. וכל הזמן שיש לאיש חסד של אמת, שהוא נותן ללב והלב נותן למעיין, הכל על ידי. היינו עקבת פה שמספר כל זה. מדוע? ישו יודע ללמד זכות. הבן אדם הזה שמלמד זכות, עליו עומד העולם. ופלא, אנחנו לא מודעים לכוח שיש לו ללמוד זכות. כי אני הולך ומקבץ כל החסדים של אמת אשר מהם יתבוא את הזמן כנה. ועל כן הוא חכם יותר אפילו מחכם הנעל שהוא חכם כמו איזה יום שירצה. זאת אומרת, יש איזה חכם שאמר שהוא חכם כמו היום, ואמרו, שאלו אותו כמו איזה יום, אז הוא אמר כמו איזה יום שאתם רוצים. יש בדיחה עממית יהודית שמישהו בא ואמר, שאלו אותו, הוא בא לאיזה מקום, הוא רצה להתמנות למשהו, שאלו אותו, הוא יודע את השס. כן, היום שס זה שם של מפלגה פוליטית. פעם ידעו שזה התלמוד, כן, שאלו אותה, אתה יודע את השס. אז הוא אמר, כן, הוא אמר חצי שס, אני יודע. חשב שירדו ממנו. אז אמרו, אז התחילים לשאול אותו, איזה חצי? הוא אומר, איזה חצי שאתם רוצים. כן, אז זה בערך אותו עניין. שהוא חכם כמו יום, הוא יכול להגיד שהוא חכם כמו כל הימים, הוא חכם כמו היום. זאת אומרת, איזה יום? איזה יום שאתם רוצים. אף על פי כן יש חכם, אז לכאורה הוא החכם הכי גדול, והוא גם קורא, הוא לא קורא לחוכמות בשמם, הוא קורא להם יום. יום זה דבר שמגיע ונעלם, הוא לא מייחס את החוכמות לעצמו. כמו שאף אחד מאיתנו לא מייחס את היום לעצמו. אף אחד לא אומר, זה היום שלי. באמת. יכול לקרוא לזה ככה. אבל היום, אנחנו בתוך היום, כן? אבל אף על פי כן, יש מישהו שעוד יותר חכם ממנו, מדוע? כי כל התהליך שעובר על החכם הזה, שהוא חכם כמו איזה יום שאתם רוצים, הוא נגרם על ידי אותו אחד שמלמד זכות. כי כל עיקר הזמן והימים כולם מתהווים על ידו, היו על ידי כבד פה, שהוא מקבץ החסדים של אמת אשר משם הזמן, הוא מביא אותם אל איש חסד האמת, והוא נותן יום ללב, והלב נותן למעיין. שעל ידי זה מתקיים כל העולם כולו. יכול להיות שזה קשור בעוד אופן, יכול להיות שכשבן אדם מדבר פחות, יש לו יותר יישוב הדעת, הוא מאבד פחות את כושר ההתבוננות שלו. לא בגלל שיש לו יותר זמן. בן אדם כשהוא מדבר, הוא מזדהה עם מה שהוא אומר. אבל כשהוא מדבר, הוא בתוך קטע חברתי, הוא מוחצן. יש מעט מאוד אנשים שיכולים לדבר ותוך כדי דיבור לשמור על ריכוז פנימה. זה מאוד נדיר. בדרך כלל כשאנחנו מדברים אנחנו זורמים החוצה, ואז החוץ משפיע עלינו, ואנחנו, יש הרבה פינות שאפשר ליפול, להגיד ביוק את המילה. יש בכל דבר בחירה. יש את הבחירה הטובה להגיד את המילה המובנת, ויש את הבחירה הלא טובה להגיד את המילה האהודה, את מה שאנשים רוצים לשמוע. יש לפעמים שצריך להגיד בדיוק את מה שאנשים לא רוצים לשמוע, העיקר שהם יבינו. לא תמיד צריך להיות אהוד, לחפש להיות פופולרי, כן? זה לא הנכון. אבל כשמדברים נופלים תמיד לתוך המלכודת הזאת. ועל ידי כך מאבדים את היישוב הדעת, מאבדים את ההסתכלות הנכונה, כי מתחילים לפתח הסתכלות שהיא דומה לדיבור. ובהסתכלות הזאת, אז אני מסתכל על דברים לא כפי שהם אמורים להיות, אלא כפי איך שאני אצטרך בעתיד להציג אותם על ידי הדיבור שלי. ואז אני מאבד את האמת. וכשבן אדם מתפקד כמו כבד פה, מה זה כבד פה? יש בספרי מוסר קדמונים כתוב שהאדם הוא צריך להיות זריז וצריך להיות עצלן. רק תלוי במה. בכל האיברים הוא צריך להיות זריז. עם הפה והשפתיים והלשון, איתם הוא צריך להיות עצלן. ככה מופיע בספרים עתיקים. בדרך כלל זה הפוך. ככל שאנחנו יותר עצלנים, אנחנו מדברים יותר. כי כל העולם צריך לעמוד לשירותנו, אנחנו צריכים להגיד להם שיעשו בשבילהם. ממילא מה יוצא? יוצא שאם בן אדם הוא כבד פה, זאת אומרת, הבן איש חי מסביר, ואברהם כבד מאוד במקנה או בכסף ובזהב. אומר הבן איש חי, אברהם היה עצלן כשזה הגיע למקנה וכסף וזהב. כשהגיע לעבודת השם, כתוב וישכם אברהם בבוקר. והגיע למקנה וכסף וזהב, הוא היה כבד. זאת אומרת, שם הוא היה עצלן. אז כאן אצלנו הכבד פה, זה יכול להיות גם רמז על בן אדם שכבד לו לדבר. לא שהוא לא יכול לדבר, הוא דבר מצוין. אבל לדבר אצלו זה עבודה קשה. כאילו עבודה קשה. ממילא מה יוצא? הוא שוקל אם לדבר או לא לדבר הרבה פחות, ונשאר לו הרבה יותר זמן שבו הוא עם עצמו, ואז הוא יכול להסתכל על דברים לעומק, ובגלל שהוא מסתכל על דברים לעומק הוא יכול לפתח הסתכלות של לימוד זכות. כל ה... זה שאנחנו לא מלמדים זכות בגלל שאנחנו לא מגיעים לעומק הזה שבו אפשר ללמד זכות. שללמד זכות צריך להיות בן אדם עמוק, בן אדם שטחי לא יכול ללמד זכות. האדם השטחי רואה את השטחיות, ובשטחיות אנחנו יודעים מה מוציא. שטחיות היא לא, היא לא שלמה. אפשר ללמד זכות אם נכנסים לעומק. נמצא שעיקר התאבות הזמן עם החידות והשירים שיש בהם כל החוכמות, השלמות של החוכמות, כל חוכמה עם הקשר שלה לעומק ולמעלה, הכל על ידי עקבת פה. דבר נפלא, למדנו כאן שלוש דברים שהם ממש הלכה למעשה. למדנו לא להרבות בדיבור, למדנו לעשות חסד ולא אינטרסים, ולמדנו שאם אנחנו רואים איזה אינטרסנט עושה חסד, לא לשפוט אותו, רק ללמד עליו זכות. דרך אגב, לא רצינו ללמוד את זה, רצינו לקרוא סיפור, אבל בדרך אגב זה הגיע אלינו. ולמדנו את המעלה שיש בשלושת הדברים האלה, ושזה מה שמקיים את העולם. נמצא שיש לי הסכמה מזה איש חסד, איש חסד האמת, שאני יכול לומר חידות ושירים שיש בהם כל החוכמות. כי כל הזמן עם החידות והשירים ניתבים על ידו כנה, ואתה אני נותן לכם במתנה גמורה לדרשה שתהיו כמוני, ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה. ופה יש מילה מתוך היידיש שכתוב בתוך הטקסט העברי בסוגריים, ראיתם? פולגיטון. זה הביטוי הזה, זה להתהולל מרוב שמחה. רגדו. כשגברו השמחה של אותו היום ולנו אחרי כן, בבוקר חזרו הזוג כנל והם מתגעגעים אחרי הבטלר שהיה צברו עקוב. בתוך כך, והנה הוא בא ואמר הנני. בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום? אין צווארי עקום כלל, עד הרבה. יש לי צוואר שווה מאוד, שווה כאן, המשמעות שלו זה ישר. יש צוואר מאוד ישר. צוואר יפה מאוד. למה אני נראה לעיני העולם בן אדם עם צוואר עקום? זה כבר היום הרביעי. מדוע? רק שיש שם לעולם, יש את ההבל הבלים אמר כהלת, הבל הבלים הכל הבל, זה נקרא בחזל שבעה הבלים, מדוע שבע? הבל זה אחד, הבלים זה שניים, מיות רבים שניים, זה כבר שלוש, עוד פעם הבל, ועוד פעם הבלים, ועוד פעם, עוד שלוש, ובסוף הכל הבל. והשבעה הבלים האלה, בקבלה כתוב שזה בעצם מה שמקיים את העולם. זה הבל הפה של הקדוש ברוך הוא, עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. מצד אחד קוראים לזה הבל פה, מצד שני קוראים לזה הבל, הבל הבלים. אבל מתי זה הבל פה של הקדוש ברוך הוא? זה המשך של הקודם, תמיד יש איזה טבעת שמקשרת יום ליום בסיפור הזה. אם אתה מסתכל על העולם כעל הבל פה של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא הבל בכלל, זה העולם קדוש. אם אתה מסתכל על זה כעל עולם ואתה מנתק את זה, אז זה הבל הבלים הכל הבל. מה? הבל תינוקות של בית רבן, כן, הם קוראים בראשית דברי אלוקים. אין העולם התקיים אלא על הבל, שם גם כתוב הבל. יש הבלי עולם, ועכשיו כאן הוא מדבר הבלי עולם כפשוטו, זאת אומרת ההבלים שמסתובבים בעולם, ואני רוצה להוציא שום הבל ורוח שקוראים דוך. זאת אומרת, אני לא רוצה לנשום את העולם בהבלי העולם, ומחמת זה נדמה שצברו עקום, כי הוא מעקם צברו מהבלי העולם, ואינו רוצה להושים הבל ורוח, להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד. וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול, בלא דיבור, לדבר כל אחד יכול, אבל כל מיני קולות, כולם אני יכול להוציא בקולי. זאת אומרת, בלי להשתמש בידיים, בלי להשתמש בכלום, רק עם הפה, הוא יכול לחכות את כל הקולות שבאים בחשבון בעולם. אם נופל משהו על המצפה, משמיע הכל, הוא יכול לעשות כל כזה עם הפה שלי. כי יש לי צוואר בכל נפלא מאוד. מה זה העניין? מה מעלה בזה? מה? חקייה? מה? נראה. יש לי הסכמה על זה מאותה מדינה. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה שקוראים מוזיקה. וכולם עוסקים שם בחוכמה זו. אפילו בנים קטנים. ואין שם קטן שלא יוכל לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותה המדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת באותה חוכמה של נגינה. והחכמים והמלך שבאותה המדינה, והקפליס, זאת אומרת, התזמורות, המקהלות, הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותה חוכמה. מדינת המוזיקה. היה לנו את בין המדינות של הבת תפילה, לא הייתה מדינת המוזיקה. מדינה מאוד סימפטית, מה יכול להיות יותר טוב ממדינת המוזיקה? הרבה שכל העולם היה מתעסק רק עם זה. כל המלחמות היה רק מנגן יותר טוב, וזהו, גמרנו. והיה בלגנים יותר. פעם אחת ישבו החכמים של אותו המדינה, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו, פה הם לכם. זה הבעיה. זה היה מתפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר בכלי שיר פלוני, כבר שם אני בדקתי גם ביידיש. לא, לא התפאר בנגינה, הוא התפאר בעשייה של הכלי. זה יכול להיות לפעמים מורכב מאוד, וזה היה מתפאר שיודע לנגן על כמה כלי שיר, וזה התפאר שיודע לנגן על כל כלי שיר. וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני. כאן כבר מתחיל להיות יותר מסובך. עם הקול שלו הוא יכול לעשות כמו כינור. מי יכול לעשות דבר כזה? וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כל כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שיר. וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו טוף ממש, שקוראים פויק. זה השם של טוף ביידיש. כאילו מקין בטוף. וזה התפאר שיכול לעשות בקולו, כאילו מורים בקנה שריפה שקוראים אורמטיס, זה המילה ביידיש לתותח. אז בסוף זה הסיום של כל ההתפארויות, אז מגיעים למלחמות, זאת אומרת, אם זה ככה הולך, אז לשם מגיעים בסוף.
אבל אתה עכשיו עצמו מתפאר.
לא שמעתי.
הבטר עצמו מתפאר,
הוא אומר. הוא כל הזמן מתפאר. כל הזמן הוא מתפאר. זה בדיוק, זה העניין. לא יודע, יש עוד זמן, מה עכשיו?
אנחנו מעבר לזמן.
כן, כמעט. יצא לי אתמול, אתמול שלשום, לשבת עם כמה חברים, ומישהו שאל, הוא לא מבין, כתוב שהאבות היו מרכבה לשכינה. האבות איננה מרכבה. הוא יודע שיש צדיקים, ויש צדיקים גמורים, ויש צדיקים יחידי הדורות, ויש כל מיני מעלות, וכולם, כולם קוראים צדיקים. הוא לא הבין את הביטוי מרכבה. מה זה ביטוי מרכבה? הוא שאל אותי אם אני יודע להסביר לו. קודם כל, זה שאלה שאי אפשר לענות עליה, כי מי שלא היה מרכבה לא יכול להסביר את זה. אז אי אפשר לענות. אבל אני חשבתי, אפשר להגיד לבן אדם מה זה נקרא להיות מרכבה לנפש שלו. לא להיות מרכבה לשכינה. אז אני אמרתי לו ככה, בוא נעשה תרגיל, תסגור עיניים, תחשוב שהגוף שלך הוא חרמונית, ואתה נכנס בתוך הגוף שלך, איך נכנסים בחרמונית? נכנסים רגל לרגל, יד ליד, ראש לראש, תכניס את עצמך, מי זה עצמך? הנפש הבעמית שלך, לא מדובר על קליפת נוגה, לא מדובר על קדושה, לא מדובר על נשמה, לא על נפש, לא על רוח, לא על נשמה, לא על נשמה יתרה של שבת, אין שום דבר. הנפש שיש לך מצד הקליפה. נפש כמו שיש לכלב ולחתול ולכל מה צמח. תכניס, תדמיין שאתה הנפש, אתה בטח לא הגוף. אתה בטח לא הגוף. הגוף זה כמו בשר ועצמות המונחים בקדרה ותבשיל. ככה כותב הצמח צדק. מה זה? מה? אנחנו הנפש. תחשוב שאתה נכנס בתוך הגוף שלך. אתה מכניס רגל לרגל, יד ליד, ראש לראש. אוזן ואוזן, לחשוב. אחרי שתגמור לחשוב, תנסה להזיז את היד שלך, לא מתוך שהיד זזה, אלא מתוך שאתה בתוך היד, את היד הפנימית שלך אתה מזיז, והיד הזאת זזה ממילא. אז תראה שני דברים. קודם כל תנסה להרגיש מה זה אומר לך. היד שלו זזה אחרת בגמרי, מה שהיא זזה כמעט בלי מתח. אבל אמרתי לו, תחשוב כמה זמן אתה יכול להחזיק עם התמונה הזאת בראש. הוא אומר לי 30 שניות. יותר מ-30 שניות הוא לא יכול להחזיק את התמונה הזאת. אמרתי לו, 30 שניות אנחנו יכולים להיות מרכבה לנפש הבעמית שלנו. אתה רוצה ללכת להבין מה זה נקרא מרכבה לשכינה? עכשיו השאלה הזאת שאת שאלת, הוא מתפאר. זה בדיוק אותו דבר. כאן מדובר, ההתפארות הזאת היא כתובה בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, לפני שהוא נפטר, הוא דיבר על הפסוק בתהילים, בהשם תתעלל נפשי. אז הוא אמר, אולי זה לא לפני שהוא נפטר, אני לא זוכר כמובן, הוא אמר, בא השם תתעלל נפשי, לא כתוב את השם תהלל נפשי, אלא בא השם תתעלל נפשי. אנחנו גם אומרים בתפילה, התהללו בשם קודשו. אז יש ביטוי בזוהר שאמר ביחידה בילהיתה, זאת אומרת שאני לגמרי לא אני, אני לגמרי בטל ומבוטל להשם יתברך, אני יכול להתהלל בו. והוא בו התהללו, כתוב בירמיהו, נדמה לי, בסוף איזה פרק. ושם זה כתוב על כל העמים, לעתיד לבוא. כולם התהללו בהשם, זאת אומרת שהקדושה כל כך יסחף אותם אליה וכל כך תכניס אותם פנימה, שזה לא יהיה העילול הפרטי שלהם. אז מדובר, כשמדובר על אותו אחד שהוא מסובב את הראש מעבלי העולם, או אותו אחד שהוא כבד פה בענייני העולם, או כמו שקודם שראינו, אותו אחד שהוא נראה כמו עיוור בגלל שאין לו הסתכלות, כי כל העולם לא שווה בעיניו כרף עין. זאת אומרת, אנשים שזיקחו את עצמם לגמרי, כשהם מתפארים, זאת לא ההתפארות שלהם. הם הרכבה. רק לנו אין מושג מה זה. בשביל זה תמיד מצחיק. יש אנשי אקדמיה שכותבים ספרים על צדיקים. יוצאים חדשים לבקרים. בזמן הקדום, לפני 100 שנה, הם בדרך כלל היו כותבים ספרים שהם היו נגד. תמיד היו נגד. היה תמיד צריך למצוא איזה עלייה וקוץ בה. כן, הצדיק ההוא היה באמת חכם גדול וזה, אבל תמיד חיפשו את הפינה האפלה ועשו מזה עסק. היום זה כבר יצא מהמודה, כי זה כבר לא מעניין גם. היום להפך, היום כותבים ומפרגנים. זה הדרך של הכתיבה היום, רובה דרובה שכותבים מפרגנים. אבל איך כותבים? כותבים על מישהו שהוא מרכבה, כותבים כמו שבן אדם מהצד מסתכל וכמו אנתרופולוג. אז הוא כותב, הוא לא מבין מה הוא רואה. הוא לא מבין מה הוא רואה. הוא רואה כל מיני דברים, הוא מנתח כל מיני דברים, אבל הוא לא מבין אותם. למה הוא לא מבין אותם? כי אי אפשר להבין אותם. אפשר או להרגיש אותם, או לא. זה כמו יבוא מישהו לא יודע, מכוכב אחר, וינסה לנחש טעם של מלטפון. יכול לעשות, לעמוד על הראש, זה לא יעזור לו. ייתנו לו מלפפון, אז אחרי זה הוא כבר ידע את הטעם. אבל להסביר אותו למישהו שלא טעם, הוא לא יכול. להסביר חיים של צדיק, שהוא כל כולו בדבקות להשם, וכל ההתפארות שלו וכל הגאווה שלו זה השם מלך גאות לבש, אנחנו יכולים רק איכשהו מרחוק להבין שיש דבר כזה. זה בכלל, לנו מה שבולט, בולט הוא מתפאר, הוא מתגאה. וזה לא נכון. עכשיו בכלל צריך להבין שלמה גאווה אסורה.
יש לנו
בהפך, כאילו ענבה
של גאווה.
על זה הלכתי להגיד, על זה הלכתי לדבר. יש ענבה פסולה. יש לפעמים שהענבה היא תכלית הגאווה, כתוב במסילת ישרים. בן אדם מציג הצגות שלמות, ושיגידו שיש לו גם את המעלה הזאת שהוא ענב.
הצנור
הידוע. כן. אבל מה החיסרון בגאווה? אתם יודעים מה החיסרון בגאווה? השם מלך גאות לבש. שימו להשם כי גאו גאה. מה החיסרון בגאווה? שקר. מה אתה מתגאה בדבר שלא שלך? אצל הקדוש ברוך הוא הגאווה היא אמת. זה לא חיסרון שמתגאה. עכשיו, ככל שאנחנו מדברים על האמת, דיברנו על זה לא מזמן, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, אני לא זוכר איפה, אם הייתי זוכר הייתי אומר לכם, תוכלו להסתכל, זה ממש מעניין. כתוב שם שבן אדם, הוא מביא משל, בן אדם עומד לפני המלך. והוא עומד מול המלך. עכשיו נכנס בן אדם מהצד, ומתחיל לבזות את האדם שעומד מול המלך. בכל מיני ביזיונות. והבן אדם הזה עומד ולא מבין. אל מי הוא מדבר? אל מי האדם השלישי הזה מדבר? הוא מדבר אליי? לא יכול להיות שהוא מדבר אליי. כשהמלך נמצא, אז אני בכלל קיים? אני פונקציה? מישהו מתייחס אליי? מישהו סופר אותי? זה לא יכול להיות. אז מה מוכרח להיות? שהוא מדבר אל המלך. איך הוא מעיז לדבר אל המלך ביזיונות? אז הוא אומר, הוא מוכרח להבין שכל הדיבורים האלה הם שבחים למלך. כמו שחז"ל אמרו שנוכרים מרקדים בהיכלו והוא שותק. של ערך הפיים. שעושים עגלות כאלה וכאלה והוא מחכה שיחזרו בתשובה. אז זה הגנאי, מגנים את המלך בכל מיני עוולות בגלל שיש אנשים במדינתו שעושים את העוולות האלה והוא מחכה להם, הוא לא משמיד אותם על פני האדמה. אז יוצא שכל הביזיונות האלה הם שבחים למלך, אז הוא נרגע, בסדר? עומד בן אדם, משבח את המלך, מה זה העסק שלי? הוא אומר, מה נמשל מזה? הוא אומר שכל בן אדם, אם הוא מכוון באמת, הוא מכוון באמת לקדוש ברוך הוא, ככה בעצם היינו צריכים להסתכל על כל הביזיונות שמבזים אותנו. סתם בן אדם בשוק מבזה אותנו, היינו צריכים להבין שהוא אומר שבחים על השם יתברך. עכשיו, אם בן אדם כזה מתפאר, אם בן אדם שבאמת בנוי ככה, כשהוא מתפאר, אז הוא מפאר את השם? הוא אומר בלי מילים, תראו מה השם ברא, ראיתם? ראיתם איזה צבא יפה השם ברא לי? או ראיתם איזה לא יודע מה? טוב, אז נראה את ההמשך, תראו כבר פעם הבאה. כן, אני חושב, יש עוד כמה דקות. פשוט השעון חצי מוסתר, היה נראה לי שהוא לא מוכרונה. אם מישהו רצה ללכת עכשיו, החזרנו אותו, אז סליחה. ואני הייתי גם כן שם. בין כל האספה של כל החכמים האלה, אומר האדם שצברו עקום, הייתי שם. עניתי אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם. והראיה, כי אם אתם חכמים כל כך בכל מגינה, אם כן הושיעו את אותן שתי מדינות. הסיפור הזה בשונה מהסיפורים האחרים בסיפור של שבעת הפצנים, הסיפור הזה לא נגמר. הוא לא נגמר בזה שמושיעים את המדינות. הוא נגמר רק בדבר אחד, שהוא מראה להם שהוא יכול להושיע את המדינות והם לא. כמו בסיפור של הבת מלך, מה שמופיע זה שבסוף הוציאה, ואיך הוציאה לא סיפר. כי ההוצאה של הבת מלך זה לעתיד לבוא. אותו דבר פה, הישועה של המדינות האלה לעתיד לבוא. ולכן את זה לא מספרים, אבל מספרים על מישהו שיכול לגרום לישועה הזאת. מה עם שתי המדינות האלה? ואלה שתי מדינות הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. ובאלו שתי המדינות כשמגיע הלילה, אין יכולים לישון. כשנעשה לילה הזה הם מתחילים הכל להיות מייללים בכל יללה, אנשים, נשים וטף. כי אם היה מונח שם אבן היה נמוח. כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד, ומחמת זה כולם מייללים, אנשים ונשים וכו'. וכן מתנהג בשתי המדינות, כי במדינה זו שומעים הכל יללה ומייללים הכל כנער, וכן במדינה אחרת גם כן כן. ושתי המדינות הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. ועל כן, אם אתם חכמים כל כך בנגינה, הרי אם תוכלו להושיע את אותן שתי המדינות, או שתוכלו לכוון לעשות את קולם, היינו שהם יכוונו להוציא קול מכוון כמו היללה הנשמע שם. היללה היא סוחפת, כמו ששירה סוחפת, גם יללה סוחפת. בכי, מעומק הלב, גורם לנו לבכות. בפרט אם זה בכי כזה שאפילו אם אבן היה נמוח, אף על פי כן, יכול להיות שלא נבכה. אם אנחנו נראה את הטוב שבזה, אנחנו לא נבכה. אם נראה את העומק. כשאנחנו לא רואים את העומק, אנחנו נבכה. ואם אנחנו נבכה ספונטני, כשנשמע את כל הללה הזאת, אנחנו לא יכולים להושיע למדינות האלה. זה הכלל שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. על מה הם יעללים? מה היללה שלהם? אנחנו נראה את זה בהמשך, בעיה שזה נגמר כבר, השעון אין לו מה לעשות, הוא כל הזמן עובד. ואמרו לו, היינו החכמים הנעל, אמרו לזה שצברו הקומה, תוליך אותנו לשם. אמר להם, הם, אני מוליך אתכם לשם. ונתעוררו כולם ללך לשם. והלכו ובאו לשם, היינו לאחת משתי המדינות עליו. כשבאו לשם, כשהגיע הלילה, היה כאן נזכר לאל שהיו כולם מייללים עוד כנען, וגם החכמים הנעל גם כן היו מייללים. וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע את אותן המדינות. ואמרו, ואמר להם, היינו זה שצברו הקום, אמר לחכמים הנעל, טוב, זה שאתם לא יכולים לעזור להם זה בסדר, אבל על כל פנים תאמרו לי, מאיכן בא זאת שנשמע כל הללה הנעל כנעל? מאיפה זה? מה פתאום? למה מייללים כל כך? אמרו לו, ואתה יודע? זאת אומרת שהם גם על הרמה הכרתית לא ידעו מה זה, לא הבינו את זה. ישיב אני יודע בוודאי, כי יש שני ציפורים, נזכרו את הקרובים של בית המקדש, שאחד מסמל את הקדוש ברוך הוא, ואחד מסמל את בני ישראל. אחד זכר ואחד נקבה, והם רק זוג אחד בעולם. וכמו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, והשם אחד ושמו אחד. כלומר, אתה אחד ושמך אחד, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ונאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה. והיא מחפשת אותו. זה הגלות, זה הפירוש. והיו מחפשים הרבה הרבה זה את זה עד שנטעו וראו שאין יכולים למצוא אחד את חברו ונשארו עמדים ועשו להם קינים. זה הציפור עשה לו כן סמוך למדינה אחת משתי המדינות הנה, ולא סמוך ממש, רק שבערך כל הציפור הוא סמוך, יכולים לשמוע הקול של הציפור באותה המדינה ממקום שעמד שם ועשה לו כן. וכן היא עשתה לה גם כן כן סמוך למדינה השנייה, היינו גם כן קדם שהוא סמוך מחמד שיכולים לשמוע שם הכל, לא שהוא באמת סמוך. וכשמגיע הלילה, אז אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחת ואחת לילל בכל ילדה גדולה מאוד, כי כל אחד מיילל על זוגו כנה. וזה הכל ילדה שנשמע בין השתי מדינות, אשר מחמד אותו הכל ילדה, כולם מייללים מאוד, ואינם יכולים לישון. אך לא רצו להאמין זאת. ואמרו לו, תוליך אותנו לשם. אמר, הם, אני יכול להוליך אתכם לשם, לכן אתם יכולים לבוא לשם. כי כשתתקרבו לשם, לא תוכלו לסבול את כל הילדה. מאחר שגם כאן אם אתם יכולים לסבול, ואתם מוכרחים גם כן לילל כנעד, כשתגיעו לשם, לא תוכלו לסבול כלל. השאלה, אבל אפשר ללכת ביום. לא צריך לבוא לשם בלילה. וביום אי אפשר לבוא לשם, כי ביום אי אפשר לסבול השמחה שיש שם. כי ביום מתקבצים שם ציפורים אצל כל אחת ואחת מהזוג הנעל, והם מנחמים ומסמכים את כל אחת ואחת מהזוג הנעל בשמחות גדולות מאוד מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם. וכל הציפורים שמסמכים אותם אינו נשמע למרחוק, רק שמגיעים לשם. אבל כל הזוג הנעל שמייללים בלילה הוא נשמע למרחוק, ואי אפשר לבוא לשם מחמת זה כנעד. סיפור שבנות בית המקדש, כתוב שהצעירים סמכו והזקנים בכו. הזקנים זכו את המקדש של שלמה שהיה הרבה יותר מפואר. אז כתוב שם גם שהם לא שמעו את כל השמחה מרוב הבכי, שהבכי נשמע על זה מרחוק. על כל פנים, מה זה היום והלילה? מה זה היום והלילה? חזר אמרו שהיום, הלילה, הגלות נשאלת ללילה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כל גלות, היו כך וכך גלויות, כל גלות זה לילה. הגלות שלנו זה הלילה הזה. זה הלילה הכי, הכי קשה. ובלילה יש את הילדה. זאת אומרת אותה מילה. וביום יש את השמחה. זאת אומרת, אצל כל אחד מאיתנו, זה לא על השעון, זה לא כרונולוגי, אצל כל אחד מאיתנו, יש את הצד של היום ואת הצד של הלילה. בצד של היום, מה? כי בלילה בוקר נינה, נכון. בצד של היום אנחנו רואים את הדברים יותר קודם, יותר לעומק, עם פרספקטיבה יותר שלמה. ואז אנחנו רואים שהעיכוב והפירוד הוא זמני. ולא רק שהעיכוב והפירוד הוא זמני, אלא עד רבה. זה הכל לטובה, על זה דיברנו, רק בסיפור האחרון יצא לנו לדבר על זה. יש לפעמים...
שיהודי
יהודי עומד עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, באמת. הוא לא פונה עורף. אבל הפנים בפנים הוא, כמו שכתוב על הקרובים, הוא פניהם אל הבית. יש שני פסוקים על הקרובים. יש פעם אחת שכתוב פניהם של אחיו, ופעם אחרת כתוב פניהם אל הבית. אז אמרו חז"ל, כשישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם של אחיו. וכשישראל אין עושים רצונו של מקום, פניהם אל הבית. וכשנכנס נבוכדנצר, נבוזראדן, נכנס לחדשי הקודשים בשביל להוציא משם את כלי הקודש, הוא לקח את הכל איתו, את אהרון בן זוג, אבל כתוב שם שהוא ראה קרובים, כנראה את הקרובים שעשה שלמה, היה, בית המקדש הראשון היה פעמיים קרובים, פעם אחת על הכפורת, פעם אחת על, על הארץ, על הקרובים של עשר אמות. גם הקרובים האלה, כשעושים רצונה של מקום, כשלא עושים רצונה של מקום, היה שם איזה נס. את אהרון ישיהו גנז, עוד הרבה לפני החורבן. אבל הקרובים של שלמה כנראה היו שם, כנראה על זה חז"ל מספרים את הסיפור. הוא ראה את הקרובים לא רק פניהם של אחיו, הוא ראה אותם מחובקים. דווקא ברגע של החורבן, וכולם שואלים את זה, כתוב במפרשים על הגמרא, המהרש"א שואל, איך זה יכול להיות? חז"ל אמרו שבשעה שהם ישראל עושים רצונו של מקום, אז הם פניהם אל הבית. אז התשובה, יש כמה תשובות על זה. התשובה, על פי מה שאנחנו לומדים פה בסיפור, התשובה היא כזאת, מה פירוש פניהם אל הבית? גם כשפניהם אל הבית זה לא מה שלומדים גב אל גב. בסדר, כל אחד עם העסקים שלו. יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, לי יש את העסקים שלי, לך יש את העסקים שלך. אני לא מתערב בעסקים שלך יותר מדי, אתה לא מתערב בעסקים שלי יותר מדי. אני שומע בקולך, אני לא מרגיז אותך. אתה גם תשמע בקולי, אבל לא יותר מדי, תשאיר לי את הפינה שלי. בוא נגיד, אני אוכל כשר, צריך גם לאכול לשם שמיים? מה פתאום? זה כשר, וכן הלאה. בסדר, עכשיו אני הולך ברחוב, אני לא מסתכל על מה שלא צריך, אבל אני לא פה, בראש שלי אין כלום עכשיו. אני לא מקיים מלאכתך בדרך. זה ככה, עם דבר כזה. זה נקרא שפניהם אל הבית, כל אחד נמצאים ככה, צד אל צד, לא פנים אל פנים, לא גב אל גב. יש גם כי פנו אל העורף ולא פנים, תורגים עבודה זרה.
אז נמצאים גב אל גב,
זה הכי גרוע.
אבל יש לפעמים שככה. ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא שולח את נבוזראדן, הוא לוקח את שתי הדמעות האלה, לוקח אותם לבבל, אמרנו, אין בית מקדש שם שום דבר, אין מקום של השראת השכינה.
להיות ככה חצי חצי, אני לא רוצה את זה. אני רוצה שבלהיות נהיה פנים ופנים.
מה המטרה של זה?
להיות פנים ופנים. כזאת משיכה חזקה היה. וכמובן כשהם הלכו לבבל, המשיכה לא הפסיקה. היא התגברה. אבל הם היו מיעוט. אף על פי כן הם עמדו בניסיון, הם קיבלו כוח. כשיוצאים למקום לא טוב, אפילו אם זה בתור עונש, מקבלים יותר כוח. אבל הם ניצלו את הכוח, זו הבחירה שלהם, ניצלו את הכוח ועמדו בניסיון, בזכות זה הם ביטלו את היצרה של עבודה גרעה.
עכשיו
בניסיון
ממש
פרס. מה?
עכשיו בניסיון ממש
פרס. הפנימיות היא כזאת. היום הגדול. הרוחניות של הגלות היא כמעט בכל מקום אותו רגע. אז סתם אנשים רוצים לסדר עצמם תנאים יותר טובים או משהו, אבל האחד שעל הלכת לשם זה בסך נפשו, אז הוא ברחו בגלות. הגלות מתחילה במוח ובלב. על כל פנים, בפנימיות, התיקון נעשה ברגע שהם גלות. אותו דבר פה, כל היללה הזאת, כשיש יום, לא רואים את הילדה. כשמסתכלים בפנימיות רואים את השמחה, רואים את הנחמה, רואים שיחזרו וימצאו אחד את השני, והפירוד יביא שימצאו אחד את השני יותר טוב. רק ברגע שיש לילה, אז רואים את החיצוניות, אז באמת מייללים. אז זה נראה את ההמשך, איך נצליח לחבר אותם חזרה. ונשמע את אותו דבר תמיד. אם אנחנו לא יכולים לחכות עמוקה, יהיה מלאי לחכות עמוקה?
לא, לא.
למה היללה נשמעת יותר מרחוק והיא מוחצנת יותר? תמיד אותה. תסתכלים במלאכים, בהתגלות שהשם התגלה לאליהו כשהוא ברח, אחרי שהוא הרג את נביאי הבעל, הוא ברח למדבר. וכתוב שם כל שערה, מפרק עלים ומשבר סלעים, לא ברוח השם. אחר כך אש, אחרי הרוח אש, לא באש השם. אחר כך כל דממה דקה, וכבוד השם עבר. תמיד אותה. הפנימיות מגיעה על משיח כתוב ש... איך כתוב שם? לא למשמע אוזניו, לא מלא עיניו, כתוב ברוח פיו ילד רשע, ויריחו ביראת השם, ויש הרבה, לא ביות, כתוב גם אצל זרובבל, כתוב לא בקראי, לא בחי, ולא בכוח פיו, ברוכי, אמר לכם צורת, ושם הגיע בצורה עדינה ובצורה, והשטחיות תמיד היא הרבה יותר בומבסטית. כל כסיל ברוב דברים, חוכמה באה ברוב עניין, והכסיל באה ברוב דברים, תמיד יש כסיל יותר בומבסטית.
Gracias.
Gracias.